כן, שלום וברכה לכולם. אני רוצה קצת להתבונן במשנה הראשונה בגיטין על הביטוי הזה, מביא גט ממדינת הים. מה פירוש הביטוי מדינת הים? אז רש"י אומר, רש"י הראשון במסכת אומר, כל חוץ על הארץ קרא לה מדינת הים, בר מבבל. הביטוי בפשטות מדינת הים הוא ביטוי שמופיע עשרות פעמים, אני חושב בש"ס, לא ספרתי פעמים רבות, מסכת יבמות, שמישהו רוצה להגיע למקום רחוק מאוד, קוראים לזה מדינת הים. מדינת הים בפשטות בעברית שלנו זה מעבר לים. מעבר לים שפעם קראו לו הים הגדול, הים אנחנו יודעים שהוא לא כל כך גדול. הים התיכון שלנו, הגלובוס, יש דברים יותר גדולים. אבל יש מעבר לים, בהתחשב בתנאי התחבורה של אז, אז להפליג אל מעבר לים זה, כמו שאומרים, מעבר להרי החושך, ממשהו כזה. ארץ מרחקים. הגט הזה, אתם זוכרים את החתם סופר שמסביר למה המשנה פתחה באירוע כל כך שולי כביכול בהלכות גיטין? אתם זוכרים? כי הוא אומר שהמשנה חיפשה גט של אהבה, גט של אמת, שאדם מאוד אוהב את אשתו, הוא רוצה להיות איתה, אבל הוא מבין שהוא לא יהיה איתה, הוא מבין שהוא מניעת הים, הוא מבין שהוא תלוש, זה לא רקם וחגר שעוד דקה הוא יגיע, הוא מבין שהוא מנותק, ועם כל אהבתו אליה, אז הוא קולה אותה, היא עגונה, והיא תלויה בו, ולכן איזה מין הצילות אינסופית כזאת, שמבררת שהוא באמת אוהב אותה, אם הוא אוהב אותה אז הוא רוצה שיתחכה לו. הוא אומר, אולי אני אחזור, אתה צריך לבדוק אם אתה חוזר, ואתה רואה שאתה לא חוזר. יכול להיות שכבר 10 שנים אתה אומר שכל רגע אתה חוזר, והיא תקועה שם. אז אם אתה לא אוהב אותה, אם זה רק נוח לך וכיף לך איתה, אתה ממש שמח להיות איתה, אז תשאיר אותה. ליתר ביטחון, אולי ב-20 שנה תחזור, שבינתיים תהיה אלמנות חיות. אבל אם אתה לא קלו, זה מציב אותנו, מציב אדם כזה בעצם בצומת של שתי בחירות שהן נוראיות, אבל המשנה מציבה פה מראה מול אדם כזה. אומרת לו, אתה נורא, ככל שיותר אוהב אותה, כך הוא יותר נדרש לוותר עליה. אם הוא אוהב אותה, הוא לשאול את השאלה, אני אוהב אותה או שהיא תאימה לי? אני אוהב אותה או שאני קובל אותה באזיקים של ההלכה? אני בינתיים יכול להתחתן עם עוד אישה, בוודאי בזמן המשנה, או גם הוא לא יכול היום להתחתן. בסופו של דבר הבעל הזה, האיש הזה מבין שהוא אוהב אותה, ולכן הוא עושה את הנורא מכל, הוא מזבח מזיע עליו דמעות, אבל אין ברירה, ולכן הוא שולח את הגט ממדינת הים. אז מה זה מדינת הים? מדינת הים באופן אמיתי, הרציונל של המשנה, הסיפור שהחתם סופר מגלה לנו, שנמצא מתוך המשנה, זה גט של אהבה, גט של מרחקים. לכן זה לא כך שייך, לכאורה, לפי הפשט, שכל חוץ על הארץ קר למדינת הים. למה שרקם וחגר, רקם וחגר כמזרח, למה שהמובלעות, למה שכפר לודים יחשב מדינת הים? הוא סאו גר בכפר לודים, והוא, זה 5 דקות מלוד. אז מה, זה לא, ממש לא הסיפור הזה ש שחתם סופר מספר. אבל זה פשט המשנה, המשנה בחרה, ובוודאי שההלכה נכונה, אנחנו פוסקים מכל מקום, גם מקומות קרובים מאוד, שמביא גט ממדינת הים, וכל חוץ לארץ קרא למדינת הים. יש איזה קו מאוד מאוד ברור שחותך ומבדיל ומנתק בין מה שהוא ארץ ישראל ובין מה שהוא לא ארץ ישראל. נכון, ראינו 3 שיטות בראשונים, מה זה ארץ ישראל, גבולות עולם מצרים, מפירה שלפי הרמב״ם, ושתי דעות בתוספות, רבנו תם וראי, האם מדובר בגבולות עולם בבל או בגבולות אחרים, אני לא יודע מה כל כיתה למדה פה בנפרד, אז אני לא אכנס לזה, האם בגבולות שבני עם ישראל עצמו מתייחס לזה, כן. אבל יש משהו בתוך ארץ ישראל, יש משהו מחוץ לארץ ישראל. אומרים, בשטח הגבולות הם בכלל לא חדים. בשטח אנחנו רואים שיש מובלעות, ויש מקומות קרובים מאוד, יש המפה לא בנויה תמיד מגבולות טבעיים, חדים מאוד. אנחנו מכירים את ספר יהושע שקובע לנו גבולות. אפשר בחלק מהמקומות לנסות לאתר קווים טבעיים בשטח, יש אפשרות כזאת, אבל זה גבולות אלוקיים, גבולות שקובעים פה ארץ ישראל ופה לא ארץ ישראל. בשטח הרבה פעמים יש גם המעבר, נניח מההר אל המדבר, הוא לא קטוע, הוא לא חד. לפעמים יש איזה תהומות ויש איזה רכס הרים שפתאום פורץ ומחלק את הגבול בין הים ליבשה, הוא גם מאוד מאוד ברור. אבל רוב הגבולות בעולם הם גבולות של טשטוש כזה, של זליגה איטית ממקום למקום. ההר נהיה הרבה פחות פורה וירוק, ולאט לאט קוראים לזה ספר המדבר, נכון? ואז מגיעים לתוך המדבר, לעומק המדבר, וגם המדבר עצמו באביב, פתאום עוד איזה פלומה ירוקה ואפשר לטעות בו. בחיים המעברים לא חדים, יש לנו גם את בין השמשות. בין השמשות זה מושג הלכתי. אבל מושג מציאותי, סליחה. בין השמשות זה בין הזמן של, מה שאנחנו פוסקים, בין הזמן של שקיעת החמה לבין צאת כוכבים, שזה לא יום ולא לילה, או שגם יום וגם לילה. והפסק ההלכתי מתייחס אל בין השמשות בפשטות, לא בתור ספק, זאת אומרת, זה ספק, הגמרא אומרת, זה בין דומה, אבל זה לא ספק שאתה לא יודע, אתה יודע. אתה יודע שזה גם יום וגם לילה, אתה יודע שזה לא יום ולא לילה. אתה יודע זה ככה. זה מציאות מעורבת, זה מציאות מעורבת הלכתית שמתחילה מציאות מעורבת מציאותית, נכון. אבל ארץ ישראל, ככה המשנה באה וחותכת פה כך, נכון? יש מקומות שהם בתוך ארץ ישראל, יש מקומות שהם בחוץ על הארץ. יש איזה גרזן חד, שזה מה שאנחנו בעצם עושים בכל התורה שבעל פה. התורה שבכתב נותנת לו הגדרות. התורה שבכתב זה עומק אינסופי, זה קדושה, והתורה נותנת לנו הגדרות פנימיות כאלה ומבטים מאוד עמוקים על החיים. אבל מה עושים חז"ל, מה עושים, זה הגדרות שתמיד היו נכונות, אבל חז"ל חושפים את זה, חז"ל מנסחים את זה, אנשי הגבול, כך כתוב, משוטטים מעיר לעיר ולא יחוננו, המשנה בסוף מסכת סוטה, אנשי הגבול, מה זה אנשי הגבול? יש שם הרבה פירושים, תפארת ישראל אומר שאנשי הגבול זה תמידי הרחמים, שמנסים להציב גבולות. לעשו כשמעת, אלי בדי הלכתה. אתה ניגש ללמוד סוגיה בגמרא, ואתה צריך לגשת על הסוגיה עם כל מרחבי הדעת. אתה פתוח להכל, לכל הדעות. אתה שומע את כל הראשונים וכל האחרונים ואב האמינות. ואתה לומד בית שמי. זה בלי קשר, כן הלכה, רב ושמואל הלכה כרב ביסוד. מה, אתה לא תלמד את שמואל? אין מצב בכלל. אתה פתוח להכל. בסוף, הסוגיה באה למקום מאוד מאוד מוחלט. בסוף הסוגיה מגדירה, ככה ולא אחרת. בדיון, בית המדרש, אתה חייב להיות קשוב לכל הקולות. אתה חייב להפנים אותם ולהגיד אותם ולנסות לחדור לתוכם. בסופו של דבר אתה חותך. אתה חותך, יודעים, ב-13 עיקרי אמונה של הרמב״ם, יש שני עיקרי אמונה שהרמב״ם מעמיד את יסודות האמונה, עיקרי שורשי האמונה של הסר. יש שני יסודות לפחות, אני זוכר, שחזל, יש בחזל דעות שחלקו עליהם. שאפילו עוד אחת מהשמיים לא נתונה לו, משה יש לנו את הדעה הזאת, ששמונה פסוקים האחרונים בתורה. יש כמה דעות בחזל שלא משה כתב אותם. יש דעה שמשה כותב בדמע, ויש דעה שיהושע כתב שמונה פסוקים אחרים שבתורה. וגם אני מאמין באמונה שלנו בביאת המשיח, יש רבי הלל, גמרא סנהדרין, שאומר, אין להם משיח לישראל שכבר אכלו ממי חזקיה. זאת אומרת, יש דעות שכל עוד לא נפסקה ההלכה, היו חז"ל, מה אני צריך לספר מזה חז"ל? כל מי שנכנס לתוך זה שאומרים אותו במשנה, רבי תנאים, וגם המוראים, מחיים, הקטון שבכם מחיים איתי, והם אומרים אמירות, והרמב"ם אחרי זה חותך, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה לא להלכה. זה חס וחלילה, לא להלכה. ויש 70 פנים בבית המדרש, וזה לא להלכה. זאת אומרת, ההלכה יש בפן אחד. אלא אם כן, אתה לא יכול להגיד יום אחד, אני אומר ככה, אתה יכול כחומרו של זה, ואתה לא יכול לחומרו וכולו. ההלכה בסופו של דבר מוגדרת. לא תמיד יש לנו כוח להגדיר את ההלכה. והסנהדרין ולשכת הגזית חתכו. והש"ס, שהרמב"ם אומר בשם כנסת ישראל, שקיבלה אותו כמו סנהדרין, חתוך. זאת אומרת, יש סוגיות שאפשר להתווכח איך נבין את הסוגיה. יש ראשונים כאלה ויש אחרונים כאלה. סוגיה, אבל כשהש"ס ברור, אז זהו, הדיון נגמר, המרחבי הסוגיה לא נגמרו. ואתה לא נכון ולא יכול להגיע לסוגיה בלי בית אב, בלי לדעת מאיפה הוא הגיע. בוודאי שכן. אבל בסופו של דבר אתה חותך, יש איזה גבול כזה, שמי קם ומי לא תעשה כל מלאכה. אז יש המון דיונים, מה מלאכה ומה לא מלאכה. בסוף מה שמוגדר כמלאכה זה קראת. זה הורס את העולם. ומה שלא מוגדר כמלאכה זה בסדר גמור. ומכתחילה. לפעמים איסור דה רבנן. ההלכה היא לא עסוקה בפילוסופיה, היא מאוד עסוקה בפילוסופיה כדי לקבוע את ההלכה. בוודאי, אנשי תלמידי החכמים הם אנשי הגבול, שנותנים גבול לדבריהם. התורה מבקש מאיתנו להיות שייכים להרבה מעבר, אבל לא אבל דבר אלוקים חיים. אנחנו נגיע לזה עוד מעבדה, ועבוד ב' אני חושב שהגמרא מספר את זה אתנו פה, היא דנה בסוגיה הזאת. בסוף היא מגבילה, זאת אומרת, ההלכה היא מאוד מדויקת. היא מאוד חדה, היא מוחלטת. כמו המציאות היא גם מאוד מדויקת. המציאות מאוד מדויקת. אם קוראים דברים בעולם הפיזי הזה, אז לפעמים זה מאוד לא מוצא חיים בעיניך, מאוד לא נחמד. יש כל מיני דברים בהלכה שלפעמים כואבים לנו, ולפעמים מפריעים לנו, ולפעמים היה כל כך נחמד, היו משתנים, ואי אפשר למצוא איזה כולה, אז לפעמים אפשר למצוא איזה כולה, לפעמים אי אפשר למצוא כולה. נו באמת, אין נו באמת. ההלכה היא לא רק מתה מדויקת, היא מציאות מדויקת, והיא ברורה והיא מוחלטת. שוב, יש לפעמים שיש מחלוקות בין הפוסקים, נכון? אבל כשיש הלכה ויש מנהגים ויש מסורת, אז זה יקום ולא יהיה, ומה שבתוך ההלכה הוא בתוך ההלכה, ומה שמחוץ להלכה הוא מחוץ להלכה. אנחנו מדברים פה על המשנה שפותחת מסכת גיטין. היא פותחת את המשפט הפתיחה, זה משפט שאומר פה ארץ ישראל, פה לא ארץ ישראל. מה נפקא מינה? הרבה נפקא מינות. נפקא מינות לכל מצוות התלויות בארץ יש אינסוף נפקמינות. יש נגוד נפקמינות שמשליחות לגבי הסיבה של התקנה, שלמה אבי גט צריך שומר בפניי נחתם, זה מחלוקת רבא ורבא. רבא אמר לפי שאין בקיאים משמע, ורבא אמר לפי שאין דין יוצאים לכמו. אז תוספות כמו מציין פה, נכון, תוספות דיבור מתחיל לפי הראשון, למה דווקא את הדין הזה? למה דווקא בדין הזה לא בקיאים בחוץ לארץ? ותוספות עונה שהם באמת בקיאים בדין הזה, הם בקיאים בדין הזה, הם בקיאים בכל הדינים, רק זה לא מתחבר להם הדין הזה, זה לא מדבר אליהם, לא מדבר להם ברמה כזאת שיש לנו חשש. ומפרש רבנו תם, דמכל חוד קטים קיים, אלא דאח דרשת וכתב לה לשמה, אינה נראית להם עיקר דרשה. ואין בקיים פירושו, אין חושים מדרשת לשמה. מה זה לא בקיים? הם יודעים את ההלכה הזאת, אבל משהו בחוץ לארץ נוסך איזה חסם רוחני כזה, שהם לא יכולים לקלוט את זה. אין דבר כזה לא נראה לי בהלכה. מדובר פה על אנשי ההלכה, שבקיים בכל ההלכות, בתי הדינים, בתי המדרש. משהו גם בתלמידי החכמים של חוץ לארץ, משהו גם בדיינים של חוץ לארץ, לא מאפשר להם לקחת את זה ברצינות, שזה זלזול. בסופו של דבר אתם זוכרים את הסוגיה, התוספות ככה מסביר בדיבור המתחיל לפי השני, שאנחנו לא באמת חוששים שאין בקיאים נשמע, נכון? כי רוב בקיאים הם וכולי, וסתם ספר דדיינה מגמירה, אבל יש חשש שהבעל יערער, אבל הוא יערער דווקא על זה. כי משהו באווירה של חוץ לארץ זה חלק מהגבול. עד הגבול של ארץ ישראל, אנשים מסוגלים להפנים את דין נשמע. מהגבול עברתי מטר, ויש גבול, לא תמיד אנחנו יודעים את הגבול בדיוק, אבל יש מפה עד פה, זהו. בירדן אנחנו יודעים, טוב, 2.5 השבטים זה גם גבול שלנו, אבל יש משהו שהוא לא, מי שנמצא שם לא מסוגל לקלוט, יש לו קושי אדיר בלקלוט את דין נשמע. אנחנו יכולים להבין למה קשה לקלוט את דין נשמע, כי יש הרבה הלכות אינפורמטיביות, טכניות, שההלכה אומרת ככה, והלכה אומרת, לא כותבים גד במחובר, זה אני יכול להבין, כתוב וכתב נתן, אבל לא כותבים לשמה, מה זה משנה? זאת אומרת, אני כתב את השם של האישה, אני צריך להתכוון שזה השם של האישה. ואם הוא מצא גט, ששמו כשמו, שמה כשמה חס שלום, אז הוא לא יכול, מה זה משנה? הגט הוא ספר כריתות, הוא מספר בדיוק זה. מה חשב הסופר? האם הסופר חשב על זה? זה נשמע כל כך תלוש, נשמע כל כך לא מדבר. הגט, תיקח אותו לכל בדיקת מעבדה, ולא תמצא שום הבדל שבעולם, אם הגט נכתב לשמה, או הגט לא נכתב לשמה. אין שום, לא רואים שום דבר טכני חומרי. ואת זה, לאנשי חוץ לארץ, קשה מאוד לקבל. יכול להיות שמחשבה פוסלת בקורבן, את זה הם יכולים לקבל, מחשבה פוסלת בתפילה, את זה הם יכולים לקבל, אבל בלייצר חפץ טכני לחלוטין, איזה נייר שמסופר עליו, שיש עליו טקסט של כמה מילים, יש פה איזה משהו שחוסם אותם מלקבל את הדברים. הרב אמר לפי שם כלשמע, ורב אמר לפי שם מציעים לקיימו. ההבדל ביניהם, לכאורה, הוא שלפי רבא שאומר שם כנשמע, אין חשש באמת לגיטים שחוצה. הגיטים שחוצה עוד קשרים לגמרי. החשש הוא שמא יבוא הבעל ויערער על הגט אחר כך. זאת אומרת, הגט הוא גט ודאי אמיתי, אבל אולי הבעל יחזור אחרי כמה שנים ויערער על הגט. ולמסקנה, תוס ודאי אומר ככה, אולי זה גם שעת הגמרא, שגם רבא שאומר שאין בקיאים נשמע, אז הוא מתכוון לאותו דבר, הוא לא מתכוון שאין בעיה אמיתית, אלא יש בעיה שהבעל יבוא ויגיד את זה. הזכרתי את זה קודם, תוס שם בקיאים נשמע השני. יש חשש שמשהו, כשמישהו נותן גט בחוץ לארץ, אני חושב שזה חוזר לחתם סופר, מישהו נותן גט בחוץ לארץ, אז מה המשנה בעצם עושה פה? המשנה פה היא מורידה לו את כל היצרים הרעים, זאת אומרת, היא מאלץ אותו לבוא למקום אחר לגמרי. אמרנו שכל הגט הזה זה גט של אהבה, אהבה במובן האמיתי, הקדוש של המילה. עד כמה היא יקרה לך? אם היא יקרה לך באמת, אז אתה מגרש אותה, אתה משחרר אותה, זה שיגעון, זה טירוף, זה אובדן היקר לך מכל, ואתה נותן לעצמך תשובה, ואם אתה לא מסוגל לגרש אותה, אז אתה חי בה, אז אתה יודע שאתה רמאי. אתה יודע שהדבר האחרון שאפשר להגיד זה שאתה אוהב אותה. אתה קובל אותה לצער עולמי, בגלל שאתה זה שאחזרי, אתה זה שמונע ממנה את האפשרות שהיא כואבת מאוד, אבל כן, שתלך להתחתן עם מישהו אחר. ומה יש בחוץ על הארץ? בעצם המשנה חוששת שבחוץ על הארץ יש איזו אופציה כזאת לתת גט, אבל לתת גט אמיתי ולשקר, לשקר להגיד אחרי זה, זה לא אני, נכון? אין מוצאים מכמו, אין מוצאים מכמו, זה לא בעיה, הגט הוא אמיתי. החשש הוא שמה יבוא הבעל ולנו לא ימענה נגד מולו, כי זה גט מחוץ לארץ ולא נמצא אנשים שמכירים את החתימות. אז יש חשש שהבעל יתחרט ויגיד, הגט פסול, הגט פסול, ואז מה? ואז היא נחשבת הנוסה, כי היא התחתנה על פי בית דין, ויהיה מותר לה לחזור אליו. זאת אומרת, הוא שומר, וזה גם בקיאים נשמע, נכון? דבר שהגט, הוא שומר, אם באמת זה שהוא בחוץ לארץ, יש לו באמת אופציות, איך נגיד את זה? גם לשחרר אותה וגם להחזיר אליו. לפי ההלכה, אישה שהתגרשה והתחתנה עם מישהו אחר, לא יכולה לחזור. אז יש לו תרגיל כזה. לא מסתדר עם אלוקים, אבל מחתרתי כזה, והמשנה בעצם סוגרת לו גם את התרגילים האלה. זאת אומרת, התירוצים שאולי הוא יכול לבוא, הרי זה התמות של הבעל, זה הפחד שלנו, נכון? מה הפחד שלנו? שהוא חשב שהוא משחרר אותה, כי הוא תקוע בגלות, ופתאום מתברר שהוא לא תקוע בגלות. לפני שהוא כותב גט, הוא יכול לדעת שפתאום מתברר. אז שוב, אין לו כל כך הרבה ברירות. משהו שהוא לא יכתוב, אז מתברר שהוא לא אוהב אותה. הוא לא יכול להגיד לעצמו שהוא לא אוהב אותה. הוא לא יכול באמת, הוא לא יכול לעשות לה את זה. אם הוא כן יכתוב, משחרר אותה סופית, הוא צריך להגיע למקום כזה, ואז המשנה אומרת לו, אתה לעולם לא חוזר אליה, זהו. יש גבול, אני מנסה לומר שרומנטיקה זה דברים מאוד יפים, ואמון ואהבה וחיבה זה דברים מאוד יפים, אבל ככה עם ישראל לא עובד. עם ישראל לא מתחיל ברומנטיקה, יש בפרשת חיי שרה, ויביאה יצחק אוהל השרה אמו ויאהביה. אז ככה המפרשים אומרים שהוא קודם הביא אותה, ואחרי זה אהב אותה. מותר לאהוב גם קודם באיזה מידה, בסדר. אבל אצל יצחק, הוא לא שאל שאלות, ככה השמיים הורו לו, קיבל את הדין, הוא מביא אותה, יש את כל הסוגים של השידוחים בספר בראשית. אבל אנחנו, קשר בין איש לאישה, זה מה ש... מה זה מסכת גיטין? מסכת גיטין זה, יש לנו מסכת גידושים, ומהצד השני מסכת גיטין. בונים בית, וכשבונים בית, אז בית זה קירות, מה זה בית? בית אתה לוקח קירות ואומר, זה המקום שלי, זה המקום שלי. וזה לא מקום של אף אחד אחר. זה בו זמנית. ברגע שאתה אומר זה במקום שלך, זה לא מקום של אף אחד אחר. ברגע שאתה בונה קירות, והקירות נותנות לך את האינטימיות שלך, הקירות נותנות לך את המקום שלך, באותו רגע כל השאר מבחוץ אומרים, אבל זה לא המקום שלכם. זה המקום שלך. הבית מגדיר אותך, ובאותו רגע הבית אולי מדיר את כל האחים. זה לא מדיר את כל האחים, כי אנחנו צריכים לדאוג שכל עם ישראל יתחתן. התופעה הזאת של הרווקות המאוחרת, זה בוודאי בעיה כלל ישראלית, זה לא הרבה הרבה אנשים עם בעיות. כל היחס למשפחה, כל מוסד המשפחה, הגדרות מעניינות כאלה. אנחנו יודעים שהתורה שלנו, דיברנו את זה הרבה פעמים, שהדרך היחידה לחיות את המרחב, את כל המרחבים, זה להצטמצם. סוד הצמצום, אז דרך היחידה להיות בישיבה את שווה חברון, שיש לך פה מקום בשווה חברון. יש לך מקום בבית המדרש, יש מיטה שלך בפנימיה. אם יש לך מקום בבית מדרש, אתה בישיבה. אם לך מקום, אז אתה לא פה, נכון? אתה נע ונד, אתה לא מחובר באמת. צריך שיהיה מקום שלך בלבד, זהו, רק שלך. ואז יכול להיות שזה מקום שלך רק בתפילה, אתה זז אחרי זה בסדר, יש לך מקום. מקום במובן הנפשי, גם הרוחני. זאת אומרת, זה מתחיל במובן הפיזי, הגיאוגרפי, וממשיך הלאה. הצמצום הזה שמגדיר אותך כדי להתחבר למרחבי הנצח, אתה בונה בית, בונה בית מסתגר. אתה דואג לילדים שלך, נכון? נסגרנו זה כמה פעמים. דואג לילדים שלך, אם אתה דואג לילדים שלך, אז יכול להיות שתדאג גם לילדים שלי אחרים. אם אתה לא יודע לדאוג לילדים שלך, אם אתה לא מקבל אחריות לילדים שלך, אז אין שום דבר אחר. אז הקירות האלה, הסוגרות האלה, הן קירות ש... שוב, אין מישהו בחוץ. בית הוא סוגר. כתוב, יהיה ביתך פתוח לרווחה. משנה פרקי אבות שאומרת, יהיה ביתך פתוח לרווחה. זה משימת על, זה משימה מאוד מאוד פשוטה להגיע למצב שיהיה ביתך פתוח לרווחה. זה בית שאתה פותח אותו לרווחה, באופן פשוט הוא לא בית. הוא לא בית. בית זה המקום שלי. אם כל מה יש במקום שלך אנשים אחרים. ילד שגדל בבית שהוא פתוח לרווחה. פתוח לרווחה, הוא לא רק פתוח לרווחה. באופן פיזי, הוא פתוח לרווחה באופן אמיתי, יהיו עניים בני ביתך, ככה כתוב. מי זה רבי יוסי בן יוחנן איש ירושלים, ככה אומר. יהיו ביתך פתוח לרווחה ויהיו עניים בני ביתך. אם יהיו עניים בני ביתך, אז עניים מרגישים בבית, אני לא יודע כמה אתה מרגיש בבית. כמה ילדים מרגישים בבית. הם באים למיטה, מי ישן להם למיטה, כולם מרגישים בני בית. חופשי חופשי. פותחים את המקרר, סוגרים את המקרר, איפה אתה שם את התאים שלך, את הארונות שלך. זה מציאות לא פשוטה לחיות בתוך בית שהוא בתוך רווחה. בדרך הבית שהוא בתוך רווחה הוא לא בית. זה בתים של ענקיים, זה בתים גדולים מאוד, זה בתים שהם בתים, זה קודם כל בית. אחרי, אי אפשר לרוץ מהר מדי בשנה הראשונה, וגם לא כל מוח הסבילדה. יש אתה בונה בית, הבית חייב לשדר אינטימיות. אם אתה פותח את הבית לרווחה, אז עניים הם לא בני בית. זו תכנה מרכזית כזאת. על יואב כתוב, שבניהו בן יהוידע בציווי שלמה, ולך יהודע ויפגע בו וימות בביתו במדבר. על, 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 על יואב בן צוריה. יואב בן צוריה, בניהו יהודע ממית, פוגע בו בביתו במדבר. אז גמרות, מה זה ביתו במדבר? מה המדבר אפקר לכל? כך ביתו של יואב אפקר לכל. יואב אפשר להתווכח, הוא צדק ביחס לדוד, לא צדק ביחס לדוד. ברור שיואב היה כלל ישראל, הבית שלו לא היה בית. בית שלו מדבר, מדבר מי שבא בא, ככה מספרים על הבית של הרב זצל. אין יודע, לא יודע. כל ירושלים בערך עברה שם ב... ב, ב הדבר, לא היה שום דבר פרטי ושום כלום. מדבר כזה, הפקר כזה, שבאופן רגיל בית כזה הוא לא בית. שום, באופן כזה, באופן רגיל ילד שגדל במקום כזה, גדל בלי זהות, גדל בלי מקום. הוא גדל. אז צריכים להיות בתים מיוחדים מאוד. סתם המשנה הזאת היא משנה שמדברת אנשים כאלה. נכון? המשנה אומרת, יהי ביתך, זה החצי השני של המשנה. החצי הראשון של המשנה זה יהי ביתך בתבעד לחכמים, והווה מתאבק באפר גליהם, והווה שותה בצמן דבריהם. זה אותו דבר. זאת אומרת, זה בית, אי אפשר לקיים את שני דברי התנאים. קצת נסחב לשם. משום שכל... את שניהם ביחד אין אדם בעולם שיכול לעשות. אם ביתך פתוח לחברך ואני בני ביתך, תשכח מזה שיהיה ביתך בתבעד לחכמים. אין מצב. כדי שביתך יהיה בתבעד לחכמים, אתה צריך לגרום להם חשק לחכמים להגיע לבית שלך. אתה צריך לחשוב שכדאי להם. שאתה בבית שזה, אני חושב, אין שום סיכוי שילד יצרח ויפריע ויעשה רעש. בבית הזה יש שטח סטרילי, שהוא המרכז והליבה של הבית, שבו תמידי החכמים באזור, כיף להם לבוא לשם, אז אתה לא מוכשך אותם בכוח. אתה מייצר תנאים כאלה בתוך הבית הפרטי שלך, אתה מייצר תנאים כאלה. זה בתים מיוחדים, זה בתים ששעות משבר, זה בתים שהאומה לא יכולה לתת פתרונות. אז הבית שלך נותן את הפתרון לכלל ישראל. אבל זה בתים שקודם כל זהות. זה ברור שאי אפשר לקיים גם את הבית של יוסף בן יוזר, גם את הבית של יוסף בן יוחנן ביחד. וגם בנפרד זה בתי ליבה עליונים מאוד, בתים עליונים מאוד, שמתוך ה... גודל של הבית, הם פותחים אותו לרווחה והוא נשאר בית. הוא נשאר בית. אני מכיר בתים כאלה. בית של הרב דרוקמן שיאריך ימים. זה מין בית כזה. תשאלו את אלה שגדלו בתוך הבית הזה. בית שלא כדאי למי שלא נמצא שם לנסות לעשות את זה, כי אנחנו צריכים לדאוג לבית שלנו. אבל כשיש בית בוודאות, יש בית. יודעים בדיוק איפה הבית ואיפה לא הבית. ואם זה מטשטש לגבולות, אין בית. אז אדם מקדש, יש לו בית, יש לו מקום. ומסרת גיטין היא מסרת שבאה לפרק את הבית, לשבור את הקירות, להגיד זה לא המקום שלך. ויש גיטין שהבית הזה הוא כבר בית חרוב וחרבת, וקמח תחום תחנת, ובית שרוף שרפת. השם ירחם, ואז אתה לא, אין לך ברירה, ואתה מבין שהכל קטסטרופה, ואתה בא וחותך, אבל אנחנו מתפעלים שלא יצטרכו להיות גיטין בעולם, אבל לא עלינו יש גיטין, שהם לא באים מקום כזה. זה לא בא ממקום של אש ושנאה. זה בא ממקום שהחתם סופר מביא את זה מקום של סי, אבל יש גיטים שבא ממקום של מורכבות, של קשיים, של חוסר התאמה, של השם ישמור. זה באמת מר ממוות לפרק בית בישראל. לפעמים מזבח מוזין לדמות, לפעמים יש מצבים גם כאלה של מוות. יש מצבים, ואנוכי קטן נפגשתי בכאלה מצבים שזה לא נכון, שהם לא יכולים להקים בית ביחד, יש להם הרבה כאב. והגט מספר לי סיפור מאוד מאוד קשה. הגט מספר לי שמי שהיה הדבר הכי יקר שלך בעולם, מי שהיה שורש נשמתך, מי שהיה שחר להשם, מי שהייתה אשת נעוריך, מי שהייתה בת בריתך, היא מהגט, זה הכל או לא כלום. זה מה שיש לנו. קשר בין איש ואישה בעם ישראל, קשר אינטימי, קשר שתי, אנחנו לא מכירים מצבי בין, אין לנו בין השמשות. יש לנו הכל או לא כלום. יש לנו או את כל הלב, או שום, מה זה שום דבר? אנחנו אוהבים את כל ישראל. אנחנו אוהבים את כל הגברים וכל הנשים בעם ישראל. ודאי, בעזרת השם, אנחנו נעזור להם ונתמוך בהם ונסייע להם וחושבים על מחשבות טובות. אני לא מדבר על הקשר האינטימי. הביניים, אין ידידות ואין חברות. לא, לא בלב. במערכות היחסים אנחנו בונים מלאי כבוד, כשזה ענייני. בוודאי, לגופו של עניין, מדברים, מבארים. ויש לנו בית, או שיש בית, או שאין כלום, או שיש מוות. אני מביא גט מדעת הים, תדע לך, זהו, אתה נותן גט, אין כלום. היא לא תשוב אליך. מעולם. אז אתה יכול לא לתת תשוב, אתה חוזר לתוך מקום שהוא בעצם מגדיר אותך כמשהו מאוד מאוד אכזרי וכואב. יש ההלכה בעולם, שוב, ההלכה בעולם, בחוקים אפשר להתפשר, אתה יודע, המשטרה לפעמים אומרת, אין עניין לציבור, נכון? אם מישהו זרק אבן על מכונית, אז עוצרים אותו או לא עוצרים אותו? זה תלוי אם יש עניין לציבור או אין עניין לציבור. אם המחליטים, אם יש עניין לציבור, אם אנחנו עניין לציבור, בואו נדלג על הסוגיה הזאת. אבל יש לפעמים מצבים שבאמת אין עניין לציבור. החוק הוא גם המחוקק יודע. נכון, בטח לא עברתם אף פעם עבירת תנועה, ואם עברתם, השוטר תפס אתכם, הוא בטח לא ויתר לכם, או כן ויתר לכם, כבר? בסדר, פעם ראשונה. אבל הכל אומר הקדוש ברוך הוא ותרנו, יוותרו מאוי. בתורה שלנו אין ויתורים. יש שוגג ויש אנוס ויש הפסד מרובה, שהוא לא יכול לעבור את ההלכה. אין דבר כזה. נו, מסכן, תתיר לו רק דרבנן כזה קטן, תעביר אותה. זה מדע אלוקי מדויק. זה ככה וזה לא ככה. ועל דף קואה לרבי ירמיה מבית המדרש, נכון, אתם מכירים את זה, מופיע בשעס קמפיין, שלוש פעמים על מצבים כאלה שחזל נתנו הגדרות, ורבי ירמיה מקצין את ההגדרות ומביא להם לקצה. ניפול הנמצא, מוצאים גוזל במרחק של 50 אמה משובח, אז זה עוד יכול להיות שייך לבעל השובח. אם זה יתרחק מ-50 אמה, אז זה כבר לא יכול. אז רבי ירמיה אומר, רגלו אחת בתוך 50 אמה, רגלו אחת מחוץ 50 אמה, זה חלקיקי סנטימטר. מה הרווח בין הרגליים של גוזל? אז זה 50 אמה ואיזה קצה כנף יוצא לחוצה, על דף קועה לרבי ירמיה, קועה לרבי ירמיה בית המדרש. למה? כי כל מידות חכמים, כן. ב-40 שעה תובל, ב-40 שעה חסר קורטוב, אינו תובל. ההלכה, התורה שבעל פה באה, והיא לא, 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 לא בערך, לא פחות או יותר, לא את הרעיון הכללי ולא את האידיאלים. ההלכה באה ומחדירה את זה, מגדירה את זה, ככה, ככה. מי הם אנשי ההלכה? זה אנשים אנחנו בוטחים בהם, זה אנשים אנחנו סומכים עליהם, זה תנאים, זה המוראים שעושים את זה לפי כלים של מסורת, של הלכה משה מסיני, של יודגים ממידות שתורה נדרשת בהם. זה לא ככה, זה ככה. יש מחלוקת עם ראש שנה לאילנות, הוא בתתווה בשבט או באלף שבט. זהו, זה נגמר. יש יום אחד, פחות או יותר, בוא נמדוד כל עת, זה העונה הזאת, זה העונה הזאת, בוא נגדיר ככה, בוא נגדיר אחרת. זה לא מפסוקים, לא לומדים את זה מפסוקים. זה גם זה הר"ן אומר שם במסכת ראש השנה, זה נתנה תורה כוח חכמים להגדיר את דבריהם. אני לא זוכר בדיוק את המילים של הר"ן, מילים מאוד יפות. נתנה תורה כוח לחכמים, זה בטוח מיישר. התורה אמרה, זה דאורייתא מתי ט"ו בשבט. אם אתה מעשר משנה זו על שנה זו, זה נשאר תבל, ותבל זה מיטה בידי שמיים. אם הפירות האלה שביעית והפירות האלה לא שביעית, הפירות המעשר ראשון, סליחה, מעשר שני, מעשר עני, יש המון המון הפקה, אורלה או לא אורלה, מי יקבע שטו בשביל? זה שונה משנה לשנה, זה שונה מעץ לעץ, נכון? אז יש דיונים מה קורה בעץ, שחלק מהפרחים שלו הנעצו לפני טו בשביל, יש על זה מורכבויות, אבל באים חזל בשיקול דעתם, באים בית שמי בית הלל, והם חותכים והם קובעים לשמיים. זאת אומרת, השמיים ציפו להם, השמיים מראש יגדירו מה שחזל יגידו, מה שאני אומר יגידו, זה מה שיהיה. יש עוד, עוד ועוד דוגמאות כאלה. זה האיסורים של, של, של תעניות ביום כיפורים. זה איסורים דאורייתא. אז מי כבד איסורים? עוד פעם, נתת תורה כוח לחרמים, ככה יש מסבירים. מה, כתוב, הנפש לא תאונה, מה זה תאונה? תאונה זה כוח של חרמים שיושבים, והיו דיונים, והיו צעקות, והיו שערות. בסוף זה נחתך לדורות, ואנחנו מאמינים באופן מוחלט שחיי עולם תא בתוכנו, והגבול הטוטלי הזה מפגיש איתנו בדברי ההלכה. אני מנסה לומר, כל מסכת גיטין אני מנסה לומר, שיש גבול, יש שוב שלא צריך את הגבול, כי זה שחור לבן וזה ברור, ולמה התחתנו בכלל ואיזה קטסטרופה. אבל יש מצבים אחרים, יש מצבים שאנשים שכן עובדים למידותיהם, וכן יש שלום, כן עובדים את הנשמה, וזה פשוט לא נכון, זה לא, שהשם ישמור עלינו, ושלא יהיה גם אלה דברים כאלה אנחנו דואגים. יש מצבים שלא, יש מצבים שמישהו הולך למדינת הים, ומשם יש מישהו הולך למדינת הים באופן פיזי, ויש מישהו מכלל נפשי, אתה מבין שהוא מעבר לים, יש ים ביניהם, ואי אפשר יהיה. צריך לעשות כל מעמד שבעולם כדי לבנות את הביחד הזה, כדי שהשכינה לא תתפוגג, לא תסתלק חס וחלילה מהבית הזה. אבל יש מצב, שהוא מעבר לים, והיא מעבר לים, ואין. והגט מספר לנו, הגט מספר לנו, שאין ולא נותר שום דבר. זה, כשאתה קובע גבולות, אתה קובע חוקים, אתה לפעמים בחוויה שלך מרגיש מנותק מהערכים, מהאידיאלים. שלנו יש חוקים בעולם המעשי, ויש גם מוסר. והמוסר, אתה מצפה לו, זה השיח התרבותי בעולם. אתה בודק כל מקרה לגופו, ופחות או יותר אתה חושב שהוא צודק, וכדאי שיהיה פה, וכדאי שיהיה שם, אתה דן כל מקרה לגופו, ואתה בודק אותו, ואז יש חריג, ואם את החוקים יצר הדחף המוסרי האנושי, או ההבנה המוסרית האנושית, אז אתה פתוח, אבל בהלכה זה לא עובד ככה. בהלכה זה לא עובד ככה, שוב, זה בא ממקום, לכן זה כל כך מבלבל. יש בהלכה את זה שעץ חיים היא מחזיקים בה ותומכי המאושר. יש בהלכה את זה שיוצרת מרחב חיים שהוא מאוד נעים ומאוד חי, וכשבונים קהילות של תורה וקהילות של קודש, קהילות של מצוות, אז בונים משפחתיות חזקה, ובונים חינוך טוב, ובונים מדינה ברוכה. אבל יש מקרי קיצון, עשויים להיות מקרי קיצון, שזה לא ככה. זה לא ככה. זה לא אינדיקציה הלכתית אם זה נוח לי או נוח לי. יש הלכה אחת בעולם בלבד, שבה אם נוח לך או לא נוח לך משמש ברור פרמטר הלכתי, זה סוכה. מצטער פתור מן הסוכה, איזה פלא כזה. שאם לא נעים לך בסוכה, אתה פתור מן הסוכה. מצטער פתור מן הסוכה. אבל זה לא עובד באף הלכה אחרת. אנחנו מגבילים את זה, זה פלא שיש את זה בסוכה. זה חלק ממהות סוכה. זה לא איזה קולה הקלנו, זה לא קולה, אם אתה מצטער שם זה נקרא. זה לא שבח גדול בקיצור להישאר בסוכה אם אתה מצטער בתוכה למרות זאת. זה לא סוכה, זה בכלל לא קיום ההלכה. ההלכה היא לא עסוקה בשאלה, דחי הדחי נועם וכל נוטי השלום. זה לא אומר שכל רגע התורה היא נועם. זה אומר שכל רגע אתה חייב להרגיש ולחוש את הנועם. ברגע שהתורה שבעל פה מגדירה, מגבילה את ההלכות, אז היא יוצרת סיטואציות, היא יכולה ליצור סיטואציות. אני מניח שכל אחד פה מכיר סיטואציות כאלה שזה נשמע גרוע. שהדוגמה הספציפית הזאת, אם יש אנשים שבחוץ, יש אנשים שבוחרים למקים את עצמם בחוץ, אז הם יכולים באמת לשאול שאלות קשות, או הם יכולים באמת להתיח ולחפש פרובוקציות ולהגיד מה זה. ואתה לא עכשיו תטען כל פעם איפה זה נמצא, אלוקים מגדיר ואלוקים הלכת. זאת התורה, התורה היא אומרת לך איך ללכת, היא לא נותנת לך כיוונים. אנחנו אחרי פרשת קורח, ואנחנו יודעים, זה בדיוק הטעונות של קורח. קורח אומר, תן לי לזרום, תן לי להרגיש, תן דברים, כולם קדושים, בתוכם השם, המוסר שלי, ואנחנו לא מקבלים את זה. אנחנו לא מקבלים שהתורה תיבנה לפי נטיית לבך, ופחות או יותר, נראה לי פה נכון, נראה לי שם לא נכון. אנחנו מבקשים לפסוק הלכה לפי לינה בעומקה של סוגיה, ובסופו של דבר אתה מפעיל הרבה את שיקול דעתך, אבל לא כדי לראות מה נכון ומה נכון, כדי ללמוד את הסוגיה. זה, לשם אנחנו מפנים את המאמצים האלה. וזה נמצא בו באופן מאוד עמוק בתוך, בתוך המשנה. המשנה שאומרת לנו, שפורס לנו את הגבולות. אז היא מזכירה, אף המביא מן הרקם ומן החגר. יש שני רקם פה בתוך המשנה, נכון? יש שם, רבן גמליאל אומר, מביא מן הרקם ומן החגר, שהם בלויים, ככה המשנה אומרת. ובסוף, כשרבי יהודה אומר את הגבולות, אז הוא אומר, מרקם למזרח ורקם כמזרח. אז מה זה הרקם הזה ש... שהמשנה מזכירה? אז רש"י אומר, יש שני רקם בעולם. יש שני רקם, פעם אני... אם בודקים בכל הראשונים, מוצאים איזה חמישה רקם, נכון? קדש, יש קדש נפתלי, גם זה רקם, שזה ודאי לא בתוך המשנה. אבל המשנה אומר, הרש"י אומר על רקם ראשון, רקם תרגום של בן קדש ובן ברד, מתרגם בן רקם לחגר. בראשית את זין. זה הרקם שבחוץ לארץ. יש רקם שבתוך ארץ ישראל, רש"י מזכיר אותו, סליחה, תוס מזכיר אותו, בראשית פרק כף, נכון? ויש לומר, זה תרי רקם וחגר אבו, ואותו רקם וחגר, תכתיב גבי אברהם, ויש בין קדש ובין שור, מתרגמין בין רקם ובין חיגרה, היו בארצות של, היו בארצות של אבי מלך. אז רקם והחגר הזה, זה בתוך ארץ ישראל, ככה, מסביר התוספות, מסביר רבנו אותם. כי אברהם ויצחק לא יצאו יצחק ודאי לא יצא מארץ ישראל, ארץ פלישתים בתוך ארץ בתוך הגבולות. אז זה לא נקרא, לא על זה שמשנה. ולנו יש רקם אחר. איזה רקם אחר זה? הגבולות זה בין קדש ובין ברד. זה בראשית את זין. בראשית את זין, אני מניח שדיברנו על הסוגיה הזו. בראשית את זין זה סוגיה שבה שרה מגרשת את הגר מהבית. שרה מגרשת פעמיים את הגר מהבית, נכון? אנחנו עסקנו בסוגיה הזו, אני זוכר איכשהו שדיברנו על זה, אבל זו סוגיה מאוד מאוד לא פשוטה, סוגיה מסובכת במבט אנושי, קשה מאוד מאוד לקבל את זה. קשה עד כדי כך שהרמב"ן שם בפרק ט"ז אומר, יש פה למישהו בשלוף בראשית עם רמב"ן? תודה רבה. הייתי מעדיף אולי שלא תביא לי, כי זה מפחיד אותי לקרוא את הרמב"ן הזה. אבל אני אקרא, ותענה שרי ותברח מפניה, אומר הרמב"ן. תודה. חטאה אימנו בעינוי הזה, וגם אברהם בה אני יכול לעשות כן. ושמע השם אל עונייה של הגר, ונתן לבן שיהיה פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני העינוי. הרמב"ן כותב את זה לפני יותר מ-800 שנה, והם מצליחים עד היום להמשיך לנקום בנו על זה שגירשנו אותם. חטאה אימנו אברהם, ושמע השם פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני העינוי. יצאנו גלט, לפי כל השיטות, במה זה כל מיני העינוי, נכון? לפי כל הגדרים. על מה היא חטאה? הרמב"ן לא יפספס דרך מי זאת שרה, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כל אשר תאמר לך שרה שמע בגולה, ששרה גדולה מאברהם בנביאות. הגמרא במציע אומרת שהכל בפני שרה כקוף בפני אדם. מה זה קוף? שרה שקבורה פה? שרה של חברון. קוף בפני אדם, הכוונה היא ש... ש, ש, שקוף זה, זה, זה משהו מאוד דומה לבן אדם. פרימט עליון, ככה הם קוראים לזיאולוגים, נכון? קוף זה, זה משהו שדומה לנו פחות או יותר. רק ההבדל הוא שאין לו צלם אלוקים. ליד שרה, כל הצדיקות הכי גדולות שבעולם הם כאילו, כאילו, באופן, אם אתה עושה השוואות בינם, אז כאילו חסרי צלם אלוקים. שרה זה גובה, עליון כזה, אז הרמב"ן יודע פי מיליארד יותר ממני מי זאת שרה. כשאומר חטאה, הכוונה שיש פה מורכבות, לא הייתה ברירה לשרה אחרת. זה אלוקים דרש ממנו לעשות את זה. למרות שיש איזה השלכות שימשכו אלפי שנים בהיסטוריה, למרות שהפרא האדם הזה יענה את זרעה בכל מיני עינוי, אנחנו יכולים לשחרר במותיו חדה, כחד אנחנו משחררים את ישמעאל, עשית מספיק, החזרת לנו לאלה ולאלה יותר. אז למה שרה עושה את זה? בשתי הפרשות, אני אזכיר בקצרה, בשתי הפרשות, למה שרה מגרשת אותה? זה בדיוק הגבול הזה. כי שרה יודעת שהיא נלחמת על הקמת עם ישראל. שרה לא נלחמת על עצמה, זה מבחוץ נראה מאוד מאוד קשה. אם הרמב"ן אומר ככה על שרה, אז איך שרה הרגישה בזה שהיא שולחת אותה? זה הפעם השנייה פרק בצי, נכון? ומה כתוב שם? למה היא גירשה אותה? עם באר לחי רואי, בתשע מן כזה שובן בארד, כן. זה כשהיא גירשה אותה עם ישמעאל. בפעם הראשונה המלאך אומר שוב לשרה ויתנה תחת ידיה. אבל בפעם השנייה, וזה נראה באמת הרבה יותר חזרים, אה? זה הפעם הראשונה, את זין? ואז היא ישבה על הבאר בין קדש ובין ברד? שוב אל גבירתך ויתנה תחת ידיה. אבל ימצא המלאך אדוני אלן המים במדבר על העין בדרך שור, ואז למעיין הזה... על כן, למעיין הזה, ותקרא שם אדוני הדובר לאתה אל רואי, כי אמרה גם הלום ראיתי אחרי רואי, על כן קרא לה באר, באר לחי רואי, הנה בן קדש ובן ברד. אז זה הרקם והחגר שלנו, במשנה שלנו. זה הבאר שבה מלאך השם מגבה את מה שהרמב"ן אומר, חטא חטאה שרה. מלאך השם אומר, היא תחזור והתעני תחת ידיה. העינוי הזה, שעינוי באופן יחסי, ודאי שלא התעלילה בה, היא התייחסה אליה, לא בתור הגבירה, אלא בתור שלב ב', שבאגר זה פגע מאוד. אבל יש לנו ערכים, זה מה שהגבולות מציבים, הגבול בין ישראל לעמים. אנחנו עושים הבדלה, נכון? שש הבדלות לפחות לעשות. בין קודש לחול, בין אור לחוש, בין ישראל לעמים, שש... בין ישראל לעמים, יש גבול, הגבול הזה לפעמים הוא נעים מאוד למפגש, לפעמים הוא מאוד לא נעים, הגבול בין ישראל לארץ ישראל, הגבול בין מה שתורה ומה שלא תורה, והגבול בין ישראל לעמים. יש מצבים שזה ממש לא נעים, מצבים שהעמים הם מתנהגים בצורה מוסרית, בצורה נחמדה, בצורה נעימה. יש הלכות לא פשוטות, אנחנו לא מחיילים שבת להציל נפש של גוי, אתם יודעים, כן, בפועל אנחנו מחיילים, כן. נעם, משום דרכי שלום, משום מבא, משום שהם לא יבינו את זה, וזה שהם לא יבינו את זה, זה יגרום לתוצאות מאוד מאוד קשות. אבל בלי קשר להבנו, באופן הגדרתי, אנחנו מגדירים, זה כהן וזה לא כהן. ההלכה היא כמו המציאות, היא לא תמיד מראה לנו איך היא מוסרית, איך היא אלוקית, הכל אלוקי. והאלוקות הזאת היא זאת שקובעת את חוקי הטבע, ועל אחת כמה וכמה האלוקות הזאת היא זאת שקובעת את גבולות ההלכה. ולא תמיד היא תיתן לך תשובה ותשכנע אותך ותסביר לך למה פה זה נכון. ויקרו מקרים כאלה, ויהיו כאלה שינסו לארגן הרבה מקרים כאלה, ויהיו דורות שבתחום מסוים זה עוד יותר, יש הרבה מקרים כאלה, שאתה עומד מולך ואתה לא יודע להסביר את הרציונל שלה, ואתה לא יודע להסביר את ההיגיון שלה, אבל אתה איש אמונה. אתה איש אמונה. ואתה איש אמונה, ואתה מתחיל מתוך האמונה באנשי הגבולה, אתה מתחיל מתוך האמונה שהקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה, והוא קבע ככה, וזה לא כפוף לשיקולים שלי, ואני לא צריך לעסוק. היה איזה מדע במרכאות, בסוף ימי הביניים התפתח מדע שמקראו לו תאודיציה. תאודיציה זה, אם אני מתרגם את זה לעברית, אני לא טוב בלטינית, אבל בכל אופן, זה מדע הצדקת האל. היו הרבה קושיות על ההנהגה האלוקית, אז המלומדים הנוצרים ניסו להסביר כל פעם למה אלוקים צודק. אלוקים באמת לא זקוק לנו. וההסברים שלנו ברוב המקרים כל כך טיפשיים לעומת עומק האמת האלוקית. יש בנו את ההכרה הבסיסית שאנחנו מקבלים תורה מן השמיים. זאת אומרת שכל ההלכה, כל דברי תורה, הכל הכל הכל, זה על פי הצדק האלוקי, שלפעמים הצור תומים פה עלו, ככל משפט רכה, כל משפטיו. עוד פעם. הצור תומים פה עלו, ככל דרכה משפט. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישרו. תודה רבה. זה אמונה בסיסית שאתה ניגש איתה לתורה לפני הכל, ואתה יודע שההלכה הזאת לפעמים מגדירה ככה ומגדירה אחרת, ולפעמים אתה יודע, אם תהיית בספרה אחת, אז אתה מגיע למקום אחר לגמרי, וזה קטסטרופה אם תהיית בנקודה אחת ששמת בכתובת מי במקום לא נכון. ואתה לא מתווכח, אתה לא בא, זה כן פר, זה לא פר, זה לא רלוונטי לפריות. יש פה את הצדק האלוקי, ובתוך התורה שלנו יש צדק אלוקי כזה, ומכוח הצדק האלוקי, אז הוא שרה קמה אל מול הגר, ואומרת לה, אני הגבירה. זה לא נעים לשרה להגיד זה. שהכי ענבה שבעולם, הכי צנועה שבעולם, והיא כל כך רוצה להיטיב לאגר, והיא כל כך מעריכה את אגר. אבל אם יש בהתנהגות של אגר משהו שמאיים על הביטחון העצמי של שרה, לא פסיכולוגי, על הביטחון העצמי, מי שמאיים על הביטחון העצמי שלך בקודש, מי שגורם לך, אם חס וחלילה יש דבר כזה, לפקפק בכנות של יראת השמיים שלך, ברצונות שלך, בחלומות שלך. מי שיכול להיות שהוא החבר הכי טוב שלך, אבל מפגש איתו הוא מפגש שגורם לך לסימני שאלה. אולי הוא שואל שאלות נורא טובות, אולי הוא חבר, אולי בכנות הוא שואל את זה. אנחנו לא חושבים, אנחנו לא עסוקים עכשיו במשהו רע באגר. אגר היא באמת מדהימה. אגר היא אישה ענקית, היא אישה גדולה. היא הייתה נסיכה בבית פרעה, והיא אומרת לו, מוטב לי להיות שפחה בביתו של זה, מאשר להיות נסיכה בכאן. זה נשמה אדירה כזאת, מזכירה את אליעזר, דמשק אליעזר, שדולה ומשכים את הראש השורה לכם. איזה מישהי שעקפה את כל ההיסטוריה באלפי שנים קדימה, הקדימה את מלכת שבא, הקדימה ממשת במו חיה את, ונערו עליו כל הגויים. באמת לא תאומה, אני מעדיפה להיות שפחה. מאשר, איך מתוך הזוהמה, מתוך הטיט הזה של, של, של יבן מצרים, טיט האמן של מצרים הצליחה לעלות, אבל בפועל אגר גורמת לשרה לאבד אמון, כמו שאחרי זה הבן שלה, אתר שרה את בן אגר המצרים לשחק את, 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 את יצחק, והיא מגרשת אותו, היא מגרשת אותו, איבן עזרא, דיברתי על זה פעם, איבן עזרא מסביר, יש כל מיני הסברים מאוד קשים, רש"י אומר שמה זה הוא מצחק את, את יצחק, מצאנו מצחק לשון עבודה זרה, ומצאנו מצחק לשון גילוי עריות, ומצאנו מצחק לשון שפיכות דמים. אז הוא לא באמת רצח את יצחק, כי הוא היה רוצה את יצחק, יצחק האמת. זה לא שבאמת הוא נהיה פצוע קשה ושיקם אותו. אברהם לא מבין מה הוא רוצה. צחוקים כאלה. ישמעאל עושה צחוקים. ישמעאל הוא נער בגיל ההתבגרות, ויש לו אח קטן שפתאום כולם עושים מנו רעש, ופתאום עושים מנו הבחור, עד עכשיו הוא היה בן יחיד, פתאום אומרים לו בן אמה. אז הוא עושה לו צחוקים, הוא כאילו יורה בו קשת, הוא מפספס קצת, הוא קשתות לא כואבות. חיצים לא כואבים, הוא משחק איתו, והמשחק הזה משחק סתם בצחוק, ובכלל לא מוצא כצרה. משום ששרה יודעת שהיא צריכה לבנות את הילד הזה, והילד הזה הוא גאולת המגמה האלוקית. כל המחשבה האלוקית נמוצה בילד הזה. זה משהו מדעי, זה משהו מוחלט. ישמעאל יכול להיות מתוק מדבש, והגר יכולה להיות נפלאה, אבל בפועל הנוכחות שלהם לידינו גורמת לנו לא להאמין בעצמנו, וכשאם זה גורם לנו לא להאמין בעצמנו, או לפגוע בנו, אם יש פה אויבים ש... יש דיון, אולי מבחינתם זה לגיטימי שהם ירצו שחברון תהיה בריבונות שלהם. יכול להיות ויכול להיות שלא, אפשר לא לפתוח את הדיון הזה. אבל אם באמת משליחים כסותם בין ארי ללוויה, בשעה שנזדקקים זה לזו, אז פה יש איזה גבול מאוד מאוד חד שככה, אין תשטוש. היא לא תמיד צריך להדגיש את הגבולות האלה, את הגבולות האלה תמיד קיימים. ואפשר למצוא מצבים שעוקפים ומנסים לא להביא לי לידי כאב. אבל אם בסופו של דבר זה מגיע לשם, אז ההלכה היא הלכה, ההלכה היא מאוד מאוד כואבת, ויהיו אנשים שיבינו אותי, ויהיו אנשים שלא יבינו אותי, אז זה לא נעים שלא מבינים אותי, זה לא נעים לא רק שלא מבינים אותי, זה לא נעים שלא מבינים את התורה, וחושבים על מחשבות עצובות. יש בתורה דברים שהם לא מסתדרים עם רוח התרבות של היום. יש בתורה. וכמה שנתאמץ, ונראה שהתורה היא פתוחה, היא לא תמיד, היא לא נאורה במושג של הנאורות, היא אלוקית, היא לילה ולילה. לא תמיד התורה תראה יפה, אני באמת חושב שהתורה מאוד מוסרית, מאוד מתקדמת, אני באמת חושב שכל התבניות התרבותיות של התורה, זאת אומרת, אני רואה בעיניים איך הן מאוד מאוד בונות, אבל זה לא חייב להיות ככה, ומותר להיות, ולהפך, אני מראש מקבל את התורה, נעשה בלי נשמע, חכו, אחר כך גם נראה שנשמע. אני לא מתנה את התורה, לא בזה שאני אבין אותה, ולא בזה שאני אי פעם אבין אותה, אני קודם כל מקבל את התורה בצורה מוחלטת, והיא תציף עלי גבולות לפעמים, שזה יהיה קשה מאוד, ואני צריך לקבל החלטה. הסיפור שבמשנה הוא סיפור כואב בלי סוף. תשבו על הבעל הזה שכל כך אוהב אותה, והיא כל כך אוהבת אותו. והוא תקוע, והוא חושב שהוא יחזור, והוא כן יחזור ולא יחזור. בסוף הוא מבין שלא. בסוף באיזה הצילות נפש גבוהה, ומכריחים אותו, וזהו, והיא לא תהיה שלך יותר לעולם. אין פה סיטואציה, לא נמצא קולות, לא נמצא תרגילים. יש באמת בעיות של אגונה, זה באמת בעיות קשות מאוד, ויש כל מיני תרגילים, והפוסקים הם לא הולכים לתרגילים, הם לא הולכים לתרגילים, לא בגלל שהם כהו זה לא יותר אוהבי ודואבי את כאבה של האישה הצרורה הזו. יש פה משהו מאוד מוחלט, משהו מאוד אמיתי, יש פה משהו שלא משחקים איתו. התורה מצד אחד היא מרחבי דעת אלוקיים, היא מעניקה לך כנפיים ופורסת אותם, ואתה חודר ונהיה אדם הרבה יותר דייר והרבה יותר אכפתי, וזה מצד שני, זה לא מצד שני, זה מאותו צד. משום שההלכה בסופו של דבר חותכת, זהו. ולפעמים אומרת לך, הכל לא כלום. זה ארץ ישראל, וזה לא הרצל, וזה לא סתם קו ששמתי. מי שמעבר לקו כבר לא מבין מה זה נשמע. לא מבין. ומי שמעבר לקו זה אחד שכשהוא מגרש את אשתו, הוא יכול להיות עלול לחשוב מחשבות מכוערות כאלה, שלשמור לעצמו איזה, איזה, איזה רשת ביטחון שהיא נגד התורה והיא יקרת והיום ונורא ובמזירות, אבל הוא לא יכול לשמור לעצמו, כן, בגלל שהוא יצא לארץ, כן. המטר הזה הוא מבחוץ, וכשרבי ירמיה שואל את הגדרות של חזל, מוצאים אותו מבית מדרש, את רבי ירמיה, הוא רבי, הגמרא קוראת לו רבי, הוא סמוך, רבי ירמיה, הוא מגדולי המוראים, והוא שואל שאלות כאלה, שבזה שמוצאים אותו מדרש, מודיעים לו, כן, חזל החליטו שמילימטר אחד יותר לא יהיה, ומילימטר אחד מעבר פחות מ-40 סיעה, לא יהיה, זה גבולות כאלה שאתה יכול להתווכח, ואתה לא מתווכח, אתה נכון להתווכח, בסופו של דבר אנחנו חותכים, מסרת גיטני, מסרת ש... מציבה לנו את הגבול, גם מסרת קידוש מציבה את הגבול, מסרת קידוש אומרת, איזה יופי, בנית לך בית, בנית לך מקום משלך, יש לך מקום. ומסרת גיטין מביאה אותנו לפעמים חס חלילה, שאנשים שמור על מצבים שאתה מפרק את הבית, המפרק את הבית זה גבול, זה ימות לעולם, זה מוות, זה לא ישוב. לא תמיד, יש משיב גרושתו, אבל פה בסיטואציה הזאת, של מסכת הפתיחה, אנחנו הולכים למסכת שהיא, נכון, קוראים חריף, חד, שכל חד. מדוע אחת? כי הערכה חותכת, ככה, עד כאן ומכאן. זהו, זה בלי בייך ובלי כלום. ומסרת ג' מציבה אותם בפני זה שאנחנו צריכים לקבל הכרעות בחיים, כן? שכמו שבנינו בית, ככה אנחנו צריכים להרוס את הבית, והוא ימות, הוא יתפרק. יש רגעים כאלה שהעמידה מול אלוקים תובעת ודורשת מאיתנו להיות חדים, להיות נחרצים, להיות מוחלטים, ולהיות בעיקר מלאי אמונה, שגם בתוך הכאב הזה, דבר אלוקינו יקום לעולם, וגם הכאב הזה יוביל אותנו, ואם באמת זה מה שהאיש הזה היה נדרש לעשות, לתת את הגט, הוא ייתן את זה באהבה אדירה, ומסתום הוא יתקן עולמות, ומסתום הקדוש ברוך הוא ישפיע את ברכתו גם עליו וגם עליה, ואיך זה ייבנה. פה בעולם הזה לא תמיד נראה את זה בכלל. ומתוך הקשיבות הזאת נוכל גם לפעמים שוב לדעת שמי שפוגע בנו, אז עליך ברית יכרותו, ומי שמפריע לי, אז הוא מטיל כסותו בנערי ולוויה. ומי ששוב, אני חוזר פעם אישית, מי שבהתקדמות האישית שלי, בניסיון שלי ליצור תום בקודש, גם ככה כל כך קשה לנו להשתכנע שאנחנו תורה. אם אנחנו כנים, אז זה לא פשוט בכלל. ואם יש משהו, זה יכול להיות הדבר הכי קרוב אליי, אז אני צריך למצוא איזו גבורה גדולה ולהציב גבול. והרחק מחבר זה לא איזו מפלצת שאתה חשבת שתהיה חבר שלו. זה מישהו שהוא חבר, אבל בך זה יוצר את תובנה שלילית כזאת. אז מתוך אהבה עצומה צריך לדעת להציב גבול ולצפות לבניין עולם בעזרת השם. שבת שלום וחודש טוב.